יופי. קראתי לשיעור, ללימוד שלנו, מה שמועה שמעו הגרים בתנ"ך, ניסיון להבין את החוט המקשר, את המכנה המשותף של כל הגרים בתנ"ך. אבל האמת היא, כפי שתראו ולפי מה שהזמן יאפשר לנו, שהלימוד הוא בוודאי ובוודאי יכול לפתור כמה שאלות גם אקטואליות לגבי הוויכוחים הגדולים, המחלוקות הגדולות בנושא של גיורים כאלה ואחרים במדינתנו המתחדשת. אבל יחד עם זאת, הלימודים שלנו שווים לכל נפש. אני חושב שמה שנוכל ללמוד ולהעמיק עד כמה שהזמן מאפשר, הוא מדבר במידה רבה גם כן אלינו, אל היהודים השורשיים, כי סוף סוף הגרים הם איזשהו קשים גרים לישראל כספחת, כתוב בגמרא. אחד הפירושים בתוספות זה שהם מדרבנים את עם ישראל להיות יותר אמיתיים. אני אומר את זה במילים שלי כמובן, ולא במילים של תוספות. כך שהלימוד בוודאי יעזור לכל אחד מאיתנו להעמיד יסודות אמוניים על מכונם. סיפור קצר, כי תמיד טוב להתחיל בסיפור, נכון? אם יש כאן מורות, בוודאי שאנחנו רוצים לחבר, כך היה מורי ורבי הגדול, הרב יהושע בכרך, גדול מלמדי התנ"ך בדור הקודם, תמיד היה מתחיל בסיפורים על מנת לחבר את התלמידים אליו, ולא רק אליו אל התלמידים. אז סיפור קצר. איפה זה צריך להיכנס? זה צריך להיכנס, מה שנקרא, 1, 2, 3, 4. אחד בינתיים, אחד. סיפור קטן, כשהייתי מכון מאיר, היו לנו מתגיירים כל פעם שבאו מארצות אירופה, במקרה זה מצרפת, והיו מעטים במחזור של יהודים שורשיים, ומתגייר אחד, מועמד לגיור, היה מאוד מאוד מומלץ על ידי הרבנים משם, והוא באמת היה מרשים, היה ראשון בשיעורים, גם אחרון בשיעורים, היה תמיד מסתכל בעין ככה קצת על היהודים שהולכים לשחק כדורגל במקום לחזור על השיעורים. בקיצור, שנה שלמה הוא היה למופת, באמת הוא הגיע לבית הדין עם הרב צפניה דרורי שליטה, ושממנו למדתי דרך אגב הרבה מאוד בנושא של ליווי הגרים, והוא עבר בצורה, כלומר בית הדין לא הצליח בכלל להכשיל אותו בשאלות, הוא ידע לענות על הכל, הוא היה פשוט למופת. עשה ברית מילה בהמתנה לתפילה עד שיתרפא, בסדר? בהמתנה לברית מילה, בהמתנה לטבילה, פתאום יום אחד, כשהוא לא היה בחדר, חבר שלו לחדר, לפנימיה, קרא לי לשם, וראיתי יחד איתו שמבצבץ מאחד התיקים שלו איזה חוברת מיסיונרית וכו'. אני קצת נבהלתי, קראנו לו עם ראש הישיבה לשיחה, ואחרי מעט זמן, סך הכל בחור צעיר, הוא הודע שאכן, נכון, הוא מיסיונר נוצרי, ושהשיטה החדשה אצלם היא באמת להיות יהודי מיסיונר, ואז בוודאי הגישה ליהודים היא הרבה יותר טובה. אני מקצר בסיפור, אבל אני רוצה להבין דבר אחד. התוצאה של הסיפור הזה היה שהרב צפניה דרורי החזיר למפרע את הדין של בית הדין. אולי זה לא יאמר לכם שום דבר, אבל הדבר הזה הוא מפורש אסור על פי ההלכה, ויש על זה דיונים גם היום שרצו חוגים מסוימים להחזיר את מה שחוגים אחרים, אתם מבינים על איזה חוגים מדובר, אסור, והדבר הזה באמת לא צלח, כי זה אסור, אסור להחזיר, כיוון שכתוב בגמרא קידושיו קידושין, הרי הוא יהודי לכל דבר, יש יהודים טובים יותר, יהודים טובים פחות, לא עלינו. קיצור, איך עשה הרב צפניה דרורי שהוא החזיר, הוא אמר לי, מאות בשנים לא נעשה פסק דין שכזה, אז סוף הסיפור הוא שאני רוצה עכשיו להסביר לאור התנך, לאור הגרים בתנך, מה חשב, מה סבר הרב צפניה דרורי באותו עניין, מדוע מצד אחד אסור לעשות את הדבר הזה, להחזיר גיור שכבר נעשה על ידי בית דין, ומצד שני במקרים מאוד מאוד מסוימים כגון זה, הדבר הזה כן אפשרי. על מנת שנבין עוד שאלה, כי תמיד טוב להתחיל בשאלה, כך גם הרב בחך היה אומר, יש לנו על הפסוק, אנחנו נכנסים עכשיו לאובי הקורה, על הפסוק, כאזרח מכם יהיה לכם הגר הגר אתכם, ואהבת לו כמוך, כי גרים הייתם יודעים כמה פעמים התורה מזהירה אותנו לאהוב את הגר, גר צדק. על זה אומר הספרה, כאזרח, מה אזרח שקיבל עליו את כל דברי התורה, אף גר שקיבל עליו כל דברי התורה. מכאן אמרו גר שקיבל עליו את כל דברי התורה, חוץ מדבר אחד, אין מקבלים אותו. רבי יוסי ורבי יהודה אומר, אפילו דבר קטן מדקדוקי סופרים. כלומר, מושכל ראשון, גר שרוצה להתגייר, זה לא אומר שהוא הולך לקיים את כל התרי"ג מצוות, דרך אגב זה בלתי אפשרי, גם ליהודים, זה בסדר? יותר קרוב לדבר, ככה? גם יהודי לא מקיים תרי"ג מצוות, קודם כל יש מצוות של מינוי מלך ובניין בית הבחירה ועוד כמה מצוות של כהנים ולוויים שאנחנו כמובן נמנעים, אבל גם לגבי המצוות של כל אחד וכל אחת. אבל הוא צריך לקבל את כל המצוות. אבל יחד עם זאת, בגמרא במסכת יבמות, שזה המקור אולי הקלאסי ביותר בנושא של גיור, תנו רבנן גר שבא להתגייר, בזמן הזה אומרים לו, מה ראית שבאת להתגייר? אי אתה יודע שישראל בזמן הזה דבויים, דחופים, סחופים ומטורפים וייסורים שבאים עליהם? אם אומר יודע אני ואיני כדאי, מקבלים אותו מיד. תראו את ההומור של הגמרא, כן? זאת אומרת, הוא כבר מחכה ולומד את ההיסטוריה של עם ישראל, איך אמרה רות המואבייה שהתגיירה, שהיא סמל הגיור, היא אמרה, עמך עמי, וממילא אלוקייך אלוקי, זה מתחיל מן החיבור אל אשר בחר בנו מכל העמים, ומתוך זה נתן לנו את התורה. ולכן שלחנו אותו ללמוד היסטוריה של עם ישראל, שבעצם יש פה היסטוריה שלמה של אנטישמיות ושל פוגרומים וכו' וכו'. כל זה, אם עדיין הוא חוזר ואומר, אני רוצה אני, מקבלים אותו מיד. אז למה לא קיבלת אותו מיד לפני כן? לא, 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 כי אולי הוא טעה בכתובת, ולכן עכשיו מתברר למפרע שהוא תמיד היה נשמה יהודית, אלא שהיא נשכחה לבין העמים. אבל הגמרא ממשיכה ואומרת, אז מה עושים? אחרי שמקבלים אותו על בסיס של עמך עמי, צריך בכל זאת גם אלוקייך אלוקי, מודיעים אותו מקצת מצוות קלות ומקצת מצוות חמורות, ואין מרבים עליו, שימו לב, ואין מדקדקים עליו. מעניין, הגמרא בעצמה אומרת, שלא לדבר על מה שיבוא בראשונים ובאחרונים, קיבל מלים אותו מיד. שוב, המיד הזה הסברנו אותו, אבל הוא יש בו טעם מתוק כזה, כן? זאת אומרת, מתברר שמה, מה, 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 מה חיכית עד עכשיו? זאת אומרת, אומרים לו, מה אחרי שהוא מחכה כבר שנה, שנתיים, שלוש, סיפור קטן שעולה על דעתי רק כדי לסבר את האוזן על מה אנחנו מדברים. פעם אחת ליוויתי איזה מתגייר, גר צדק מאוד מאוד, הגענו לטבילה, הגענו עם שלושה דיינים למקווה, וכשהוא טבל ועלה, מה שנקרא, אז ראינו אותו, הוא קיבל עול מצוות במקווה, וכשהוא עלה מן המקווה, ראינו אותו לוקח מגבת, רץ לחדר ההלבשה, ולא הבנו למה הוא רץ, בכל אופן, ככה הוא התמלא כל כך הרבה כוחות חיוניים, אז הסתכלנו קצת מה קורה, התלבש במהירות רבה, הוציא את התיק בחדר הסמוך, והניח תפילין. הוא אומר, אתם יודעים כמה זמן חיכיתי לזה? טוב, ירבו כמותו. אז אם כן, מיד, מיד. אני רק רוצה לשאול שאלה, וזה נקודת המוצא שלנו. אתן רואות את הסתירה שיש בין שני המקורות האלה? הסתירה ברורה, נכון? כי אם באמת, אם באמת מבקשים ממנו לקבל את כל התורה כולה, חוץ מדבר, ואפילו שהוא אומר חוץ מדבר אחד לא מקבלים אותו, אז צריך ללמד אותו את כל התורה כולה. מה אתה מלמד אותו מקצת קלות ומקצת חמורות? שאלה? הערה? בכל רם?
אין סתירה.
אין סתירה, למה?
כי במקרה השני פה הוא לא מתנגד לשום דבר, רק לא מלמדים אותו, הוא לא אומר אני לא רוצה מקווה מסוימת, בחלק העליון הוא לא רוצה בפירוש.
זה יפה מה שאת אומרת, אבל בכל זאת אני חושב שמבחינת בית הדין יש קצת סתירה, כי אם בית הדין רוצה להיות בטוח שהוא מקבל את כל התורה כולה, ואפילו דקדוקי סופרים דבר קטן, אז תלמד אותו את הכל, ואז תראה אם הוא מקבל את הכל. השאלה הזו היא רק שאלת פתיחה, ואנחנו מכאן לוקחים את הדפים, נכון? חילקו לכם דפים? חילקו לכם? יופי. אז אנחנו מתחילים. נעבור שוב קצת בצורה שטחית, ואני מתנצל על כך, אבל מה שצריך להעמיק אנחנו נעמיק. כמובן שהראשון הוא יתרו, הוא יתרו שפרשה שלמה נקראת על שמו, וישמע יתרו, מכאן הכותרת של השיעור שלנו, וישמע יתרו כהן מדיין חותן משה, זה תואר כבוד, את כל אשר עשה אלוהים למשה ולישראל עמו, כי הוציא השם את ישראל ממצרים. ואנחנו כולנו יודעים ודשנו במחלוקת המשולשת בגמרא, במפרשים, ברבי אברהם אבן עזרא מול הרמב"ן ורש"י, רש"י שמנסה לפשר, כל הדברים האלה אינם הנושא שלי כרגע. כולנו מכירים רש"י, מה שמועה שמע ובא, שכן, לא רק מה שמועה שמע, כמו שבדרך כלל מצדדים את זה, שכן בפסוק ה' כתוב, ויבוא יתרו חותן משה ובניו ואשתו אל משה, אל המדבר, אשר הוא חונה שם, הרי אלוהים, כל המפרשים לוקחים חלק מן הפסוקים האלה, חלק יותר קשה, חלק פחות קשה, נחמה ליבוביץ' וכו', אבל לא זה הנושא שלנו. השאלה מה שמועה שמע ובא, כי יש אנשים ששומעים אבל לא באים, זה הנושא. יש אנשים שהשמיעה אצלם היא מפותחת מאוד, היא עמוקה מאוד, ואנחנו ננסה להגדיר מהי השמיעה הזאת שבסופו של דבר היא מאפיינת את עם ישראל, שנאמר שמע ישראל. אם אתה יודע לשמוע, אז אתה יכול להיות ישראל. אנחנו עוברים לדמות השנייה, והדמות השנייה, משיחות קודמות שהיו לי עם כמה אנשים, כולל תלמידי חכמים, אז הם כמובן דיברו על רות, שאלו אותי, מי זה הגרים האלה שבתנך? מה? קראו את הכותרת, כן? אז התפלתי שהדמות מופלאה ביותר על פי המדרש, כיוונים שונים, כן? היא דמותה של רחב הזונה. רחב הזונה שנקראת כך דרך אגב גם אחרי שהיא מתגיירת, מכיוון שהיא, מסביר הרב קוק במאמר שפורסם רק בארצות הברית, בזמנו, מפני שהיא מביאה איתה את כל המטען של עולם הדמיון, הדמיון הפרוע, הדמיון הפראי, היא מביאה אותו ומגיירת אותו. היא מגיירת את הזנות, אם אפשר לומר כך. אבל בואו נראה איך המדרש מתייחס אליה. בבקשה, רחב, רחב, רחב בפרק שני בספר יהושע, וכך כתוב בפיה. ותומר אלה, אתם זוכרים את הסיפור, המרגלים ששלח יהושע, שני המרגלים האלה שהם באים, זה הפטרה של פרשת שלח לך, הם באים לתקן את חטא המרגלים של משה, גם זה נושא בפני עצמו, לא שלנו כרגע, אבל הרבה יש לומר, אולי ניתן לכם רק איזה רמז דק, כן? למשל שני המרגלים האלה, מי היו? אתם יודעות, כן? מי? פנחס ו... וכלב. ראית דלישנה פנחס ואלעזר, כן? פנחס וכלב, כלב כמובן, כי כלב הוא היחיד עם יהושע שלא נכשל בחטא המרגלים, אז את מי ישלח יהושע אם לא את כלב? פנחס, אנחנו יודעים שהוא יהיה הכהן הגדול של ארץ ישראל. שני האנשים הגדולים האלה והדברים ארוכים, השם שלהם לא מופיע בתורה שבכתב, לא מופיע בפרק ב' שביהושע, אלא במדרש, מכיוון ש, ולא כמו המרגלים של משה, שם המרגלים של משה, למטה ראובן שמוע בן זכור, למטה שאתם זוכרים, זוכרות, כן? זאת אומרת, יש פה רשימה שלמה, ובאמת הדברים מאוד מאוד אפילו כבדים במקצת, ולכן הם, שני אלה, היו כל כך צנועים, כל כך עבד לעם השם, שהשם שלהם לא מופיע, ולכן הצליחו בשליחותם, כך אומר המדרש בילקוט שימוני. לענייננו, רחב הזונה היא לעילה לעילה, היא תופסת מקום, דרך אגב, מרכזי בפרק הזה, זה מדהים, כן? לכאורה היא סתם איזה יציבה, איזה תפקיד משני, אבל תעשו חשבון ותראו שהיא תופסת יותר ממחצית הפסוקים של פרק ב'. רחב אומרת, ותאמר אל האנשים, ידעתי כי נתן השם לכם את הארץ, וכי נפלה אימתכם עלינו, וכי נמורו כל יושבי הארץ מפניכם, כי שמענו את אשר הוביש השם את מי ים סוף מפניכם בצאתכם ממצרים, אשר עשיתם לשני מלכי אמורי, אשר בעבר הירדן לסיחון ולעוג, אשר החרמתם אותם. ונשמע וימס לבבינו, ולא קמה עוד רוח באיש מפניכם, כי השם אלוקיכם הוא אלוקים בשמיים ממעל ועל ארץ מתחת. נשמע לכם מוכר? נשמע לכם מוכר? אני חוזר. כי השם אלוקיכם הוא אלוקים בשמיים ממעל ועל ארץ מתחת. נשמע לנו מאוד מוכר, לא? מי? מבראשית? עלינו לשבח. אלא מאי? שעלינו לשבח מי כתב? יהושע בן נון. הפסוק הזה באמת הוא מיוחס ליהושע. ולפני יהושע הוא בא מתורתו של משה. אלא מכיוון שעכשיו אני רואה, חשבתי שאני אוכל להעביר את השקופיות, אבל בואו נעביר את השקופית השנייה, ואז נחזור טיפ-טיפה אחורה, מפני שאני רוצה לומר לכם מילה אחת על מורי ורבי, הרב יהושע בכך, לפני שאנחנו נכנסים לעומק הלימוד של הנביאים. כך הוא כותב בהקדמה לספרו על יונה בן אמיתי ואליהו, דברים שתמיד תמיד צריכים לשבת מול עינינו בזמן שאנחנו מתחילים ללמוד ולהעמיק את כתבי הנביאים. הוא סוד השם אל עבדיו אשר בחר בהם ורצה בדבריהם הנאמרים באמת. החיבור הזה, הוא כותב על ספר יונה, אבל בעצם על כל חיבור, אין בו מן החקירה כדרך המדעיים. הוא כתב את זה בשנת תשי"ט, לפני כמעט 60 שנה. הדברים הם נראים לנו חדשים, כאילו נכתבו היום. ולא מן היצירה החופשית, כאשר התירו לעצמם סופרים רבים מבני ברית ומשאינם בני ברית, לקרוא בתורה ובנביאים ככל העולה על ליבם, וליבם לא חלה ולא הרגיש כי ניגשו אל הקודש ויגלו בו פנים של חולין וחולי חולין. הן גם עליהם כבר כונן רבי יהודה הלוי בקינתו על ציון, אל מי ידמו משיחיך ואל מי נביאיך. ואנו מוזרים, וזה מאמר של הזוהר חדש, וכתיב, אל תיגעו ממשיחי ובנביאי, אל תרעו, אל תעשו עצמכם רעים וחברים לנביאי. זה מוכר לכם הגישה הזאת? על אותם פרשנים שעושים עצמם רעים לנביאים. איך היה אומר הרב בכך, זכרו לברכה, הוא היה אומר, בפחד, ברטט ובזיעה. כך צריך להתחיל. אחר כך אנחנו באמת יכולים להבין את דברי הנבואה כמו שהם כתובים ולא כמו שאנחנו חושבים למצוא שם. אם כן, אנחנו שבים אל הדף שלנו, וכאן אנחנו נדהמים. הלא בפיה של רחב הזונה, כתובים כאן דברים עליונים מאוד, כי השם אלוקיכם הוא אלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת. אבל לפני כן ראיתם שכל זה בגלל שהיא יודעת טוב מאוד לשמוע. הרי היא כותבת, ידעתי, ידעתי כי נתן השם לכם את הארץ. הרי כולם שמעו כי שמענו, אבל יש כאלה ששמעו ומתוך זה ידעו, איך אמרנו קודם לגבי יתרו, שמע ובא, ויש כאלה ששמעו, שומעים. אומר המדרש, המדרש עושה פה סולם ערכים. יתרו אמר, עתה ידעתי, כי גדול השם, לפי שלא הניח עבודה זרה שלא עבדה, לכך נאמר כי גדול השם. אז יתרו אומר המדרש, והמדרש הזה הוא מאוד מאוד בעייתי, יתרו נתן ממש בעבודה זרה, שנאמר כי גדול השם מכל האלוהים. אז ברור, אם גדול השם מכל האלוהים, סימן שהוא מצוי בכולם. נאמן, דרך אגב נאמן היה גר תושב. כן, יש על כך דיונים רבים, לומדים מהפסוקים שהוא לא היה גר. מה? מה ההבדל? הרבה הבדלים יש במציאות, קידושיו קידושין על גר צדק, כן? זה ההבדל העיקרי. נאמן הודה במקצת, בעבודה זרה, שנאמר כי אין אלוהים בכל הארץ, כי אם בישראל, טוב, אז אומרים בכל הארץ אין, אבל במקומות אחרים כן. רחב, עלינו מדרגה גדולה, שירה בחללו של עולם, תכף נסביר את הביטוי הזה, אמרה כי השם אלוקיכם הוא אלוקים בשמיים, אמר לה הקדוש ברוך הוא לרחב, את אמרת לארץ מתחת ניחה, אלא בשמיים ממעל, את אמרת, מה דלא חזו עינייך, חייך שבנך רואה מה שלא ראו הנביאים, שנאמר, נפתחו השמיים ואראה מראות אלוקים. מי אמר את זה? מי? יחזקאל. מה? הנביא. מה? בנך? בנה של רחב? אתם יודעים מה קרה לרחב? אתן יושבות לה, לכיסא זה טוב, כי אחרת הייתן נופלות. מה? היא התחתנה אחרי גיורה עם יהושע, לא פחות, וממנה לא היו לה בנים, אומר המדרש שלה, רק בנות. נו, זה בסדר גמור, לא? ואחרי כמה דורות, חבל נביאים נולדו, וביניהם ירמיהו, יחזקאל וכו'. תכף נראה את זה. אבל מה שכתוב כאן בחללו של עולם, אני כן רוצה להסביר. דרך אגב, סוף המדרש אומר, אבל משה, רגע, אתם שוב, דיברנו על ההומור של חז"ל, רחב, הזונה, אבל משה, מדרגה יותר עליונה. טוב, נו, זה אומר הכל על רחב, לא? אבל משה אמר, כי השם הוא האלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, אין עוד, אפילו בחללו של עולם, ובעקבותיו יהושע אשר חיבר את עלינו לשבח. גבירותיי, אני רוצה להסביר בדרך שלי קצת את העניין הזה של חללו של עולם. הבנתם שחללו של עולם, הכוונה מה שלא ארץ ולא שמיים. מה אמר לה הקדוש ברוך הוא במדרש הזה המופלא? הקדוש ברוך הוא אמר לה, את ניחה בארץ. למה ניחה בארץ? כי רואים. אבל בשמיים שלא רואים, ותזכרו את זה, כי זה יהיה החלוקה שלנו בין שמיעה לבין ראייה. ראייה רואים, אבל שמיעה שומעים. נו, אני אומר דברים טריוויאליים. אנחנו נראה את ההבדל הזה שהוא מהותי. רחב יש לה. היא יודעת את סוד השמיעה הישראלית. דרך אגב, הרבה פעמים התרגום, לא רק אונקלוס, גם תרגום יונתן, אומר על שמיעה קבלה, נכון? קבלה. נזכור, אם כן, שמע ובא. מה את אומרת? בדיוק, בדיוק. אנחנו תכף נגיע לשמע ישראל, אכן. אני רוצה בדרך שלי משפט או שניים כדי להסביר מה זה חללו של עולם. כאשר, סוגריים כאלה, כאשר אברהם אבינו ויצחק אבינו מגיעים אל מול הר המוריה, ושם נעצרים ארבעתם, וזכור לכם, אם כן, המדרש אומר שאברהם שואל את שני הנערים, מה אתם רואים? והם משפשפים את העיניים ולא רואים, אז שבו לכם פה עם החמור, עם כל הדרשות שאנחנו אתן מכירות. אבל אז, מה הם ראו? מה אומר המדרש? מה ראו אברהם ויצחק? ענן קשור על ההר. רוצה לשאול אתכן, מה המילה הכי חשובה בשלושת המילים האלה? ענן קשור על ההר. מה המילה הכי חשובה? קשור. ענן זה כאשר השמיים מציאות עליונה, מופשטת, רוחנית, כל העולם הרוחני נקרא שמיים, אבל כאשר השמיים פונים אל הארץ זה נקרא ענן. השמיים רוצים לצאת אל הפועל, זה נקרא ענן. הארץ, כאשר היא פונה לשמיים, זה נקרא הר. היא פונה לשמיים, היא רוצה, איך אומרים, לקדש את החומר. אז פונים. זו פונה לזה. לא, הר, ענן, לא. זה פונה לזה. שניהם פונים אחד אל השני. זה נפלא. זה אפשר לכתוב על זה פילוסופיה שלמה. אבל תורת אברהם, יצחק ויעקב, אחר כך בסולם, גם שם בסולם, העיקר, זה לא מגיע השמיימה ולא מוצב ארצה, אלא הסולם, הסולם, הקשור, זה החידוש של תורת ישראל, תורת אברהם. אם כן, זהו הדבר שהשאירה רחב, ושתורת משה באה ללמד אותנו, ומעכשיו גם אותה. זאת אומרת, הקשור, הקישור הזה בין שמיים וארץ, חללו של עולם, כן, זה הדבר שהוא בעצם מהווה את מהותה של תורת ישראל. בינתיים, מה למדנו? שומעים אותי שם? כן? בינתיים, מה למדנו? למדנו שהרחב נמצאת בסולם בדיוק שלב אחד, אולי רחוק, אבל שלב אחד פחות מן ממשה רבינו ותורתו. אנחנו ממשיכים בסקירה המהירה והשטחית, ואני מתנצל. לגבי רות כמובן היה הרבה מה להרחיב על שתי המובאות האלה, אחת שהיא דווקא אצל נעמי, ותקום היא וקלותיה ותשוב משדה מואב, כי שם עה בשדה מואב. מי שמכירה את ספר רות ואת הפרק הראשון הזה המופלא, יודעת שרות ונעמי, שרות הייתה בעצם לא רק תלמידה מובהקת של נעמי, אלא יש אפילו כל מיני קרי כתיב וקרי ולא כתיב בספר במגילת רות, שמראים שבאיזשהו מקום נעמי חיה דרך רות, דרך חייה של רות, ולכן היא. ולכן את העניין הזה של השמיעה רות למדה מנעמי, אשר שמעה בשדה מואב. וכאשר ויומר בועז אל רות, הלא שמעת ביתי, אז רבי משה וליד, שהיה תלמידו של הרמח"ל ושכתב פירוש מונומנטלי, פירוש ענקי על התנ"ך, על פי רמז וסוד, הרבי משה דוד וואלי, הוא אומר בעצם את הדבר הזה, שהלא שמעת, שתרגום יונתן הוא קיבלת ביתי, מכיוון שלמרות ששמעת את כל הרעות שאומרים עלייך, כן, את לא, את יודעת מה לשמוע ומה לא לשמוע, ולכן את יכולה להיות ביתי, הלא שמעת ביתי. לא נאריך בזה, אבל גם אצל רות, אם כן, השמיעה המיוחדת, הישראלית הזאת, מפותחת, מה שמועה שמע ובא. אחרון חביב, עובדיה, עובדיה הגר. כולם יודעים שעובדיה זה הספר שאוהבים הכי הרבה, כי יש לו רק פרק אחד. אבל הפרק הזה הוא כל כך עוצמתי, מכיוון שידוע שעובדיה היה גר מאיזה עם? מאדום. מאדום, ויש על זה כמה וכמה מדרשים פתגמים עממיים שמדברים על כך שהקט של הגרזן שחותך את העץ, ממה היא עשויה? מעץ. מעץ. אם כן, אדום, עובדיה הגר מאדום, הוא זה שיכול הכי הכי הרבה, הכי טוב לנבא את הסוף של אדום. מה כתוב שם? חזון עובדיה: כה אמר השם אלוקים לאדום, שמועה שמענו מאת השם, וציר בגויים שולח, קומה ונקומה עליה למלחמה. יש בזה כמה וכמה פירושים, לקחתי את הפירוש השני ברדק למטה, או פירוש הפסוק כמו הפוך: אמר עובדיה, שמועה שמענו אני והנביאים. כלומר, לנו, לכל הנביאים, רק שנזכור שהוא דווקא גר, מכל הנביאים יש, לכל הנביאים יש שמיעה, כמובן, מאוד מאוד מפותחת, מאוד מיוחדת, ולכן שמועה שמעתי, זהו ביטוי שאנחנו מוצאים גם בירמיהו הנביא, כמו שכותב הרדק, כתוב בפרק ממתת: שמועה שמעתי מאת השם, וציר בגויים שלוח, התקבצו בו עליה וקומו למלחמה. אם כן, אלה ירמיהו, דרך אגב אמרנו, מצאצאי, ומצאצאי רחב, ולכן אתם רואות שהשמיעה הזאת עוברת, השמיעה הממוקדת עוברת בצורה טובה. אני רוצה לעשות פסק זמן קצר ולנסות ולכתוב בלוח, נניח שיש לנו לוח ונניח שאני כותב, לכתוב בלוח, כתוב על לוח הלב, לכתוב שני טורים, מה השמיעה יכולה להשיג שאין הראייה יכולה להשיג. מדוע? כתב הנזיר זצ"ל בספר שהוא קצת קשה, שנקרא כל הנבואה, הנזיר הרב דוד הכהן זכר צדיק לברכה, כתב ספר אחד עבה שנקרא כל הנבואה, שבו הוא משווה את כל הפילוסופיות העיקריות שבעולם עם האמונה של תורה. כן, הוא לוקח כמה שורות על כל פילוסופיה, מתמצת אותה ונותן לנו, אם כן, הערכה אמונית כלפי אותה הפילוסופיה. מכירים? מישהו מכיר את הספר הזה? הכותרת המשנית של הספר, דרך אגב, אני שמעתי, אני מניח שזה נכון, שפעם, פעם, לפני הרבה שנים, הרב אבינר, כשהוא היה עוד רב בקשת, אתם יודעים, זה בגולן, זה היה לפני מזמן, אז הוא התחיל לתת שיעור על הספר הזה, וכעבור כמה ימים, באמת, השיעור הזה הופסק, מפני שכבר לא היו תלמידים. כן? טוב, בסדר. מה? לא, זה ספר קשה, אין מה לדבר. הכותרת המשנית של הספר זה ההיגיון העברי השמעי. לעומת ההיגיון היווני, החזותי, מה שנקרא פלסטיקה, כן, כן? ההיגיון העברי הוא היגיון שמעי. שמע ישראל, זה הנושא שלנו. הגרים האלה, גרי הצדק שבתנך, מה שמועה שמעו? אז יש פירושים שונים לגבי יתרו, מה שמועה הם שמעו, אבל קודם כל הם שמעו. זה מה שאני רוצה להביא כאן. שמיעה וראייה, אולי מישהו יגיד לי מה ההבדל? מה ההבדל? אפשר לעבור אולי לשקופית הבאה. מה זאת אומרת ממקום אחר? זה יכול היה להיות לפני 100 שנה, או זה יכול להיות בעוד 100 שנה, ואתה שומע, אבל לראות אתה לא רואה. גברת, מה? הרואה את הנגד, זה השם ששמע. הרואה את הנולד, זה יפה מאוד מה שאת אומרת, הרואה את הנולד זה מושג שמעי. עוד מעט נוכיח את זה, כן? זה לא מושג ראייתי, זה מושג שמעי. כלומר, שמעו, סליחה, שאו מרום עיניכם, ראשי תיבות, שאו מרום עיניכם, ראשי תיבות, שמע. זאת, על זה את מדברת, נכון? מי שמסוגל לשאת מרום עיניו, כן, כמו שבא, כמו שבפרשת חוקת על הנחש נחושת, כן, שימו אותו על נס, תרימו קצת את המבט, כן, ואז באמת מיד מתרפים. מה את אומרת? מה? בוודאי, אבל אני כרגע שואל, כדי להבין יותר, מה יש בשמיעה שאין בראייה? דרך אגב, מה יש בראייה שאין בשמיעה?
הראייה
יפה. אם כן, זה הפשט של הדברים, נכון. הראייה תופסת את הדברים המוחשיים, את עולם הזה. אנשים אומרים, עולם הזה, כאילו זה ביטוי, זה העולם של הזה. כלומר, זה, אתן זוכות ברשי ובמדרשים, זה מורה באצבע, נכון? זה מעשה המנורה, זה, זה, זה. כלומר, הראייה תופסת את העולם של הזה. לעומת זאת, מה ההפך של הזה? דרך אגב, זה יעזור לנו בהמשך. מה ההפך של זה? ההוא, ההוא. ההוא תמיר ונעלם. ההוא תמיר ונעלם. כלומר, נסכם. נסכם בינתיים, אחר כך נשמע עוד. שמיעה, רק רגע, שמיעה תופסת את העולם המוחשי, את העולם הזה, העולם שאפשר להצביע עליו, לעומת ראייה, מה אמרתי? אני רוצה, אתם מבינות, וראו את הקולות, לכן אני קצת מבלבל את עצמי. זה הראייה. השמיעה, לעומת זאת, תופסת דווקא את העולם המופשט, את העולם הרוחני, את העולם העליון, אולי נגיד גם כמו שהמקובלים מעדיפים לומר, את העולם הפנימי. פנים, חוץ, זה מה שרצית להגיד. פנים וחוץ, נכון? יש את העולם הפנימי שרק האוזן שומעת ומקשיבה לעולם הפנימי. כיוון שדיברתי על המקובלים ואני לא בא לתת כאן שיעור, אבל כך כתוב בספרים, ביטוי מטאפורי כזה, כך כתוב בספרים שבגורי האריזל כתוב שיש אורות העיניים ויש אורות האוזניים. אורות העיניים אחראים, ואני לא אמר יותר, אני מבקש בלי שאלות, אורות העיניים אחראים על מה שנקרא השבירה, שבירת הכלים, לעומת אורות האוזניים שאחראים על עולם התיקון, כן? ויש בזה פרקים שלמים בספר עץ חיים. בבקשה. כן. זה בדיוק העניין שאני רוצה לדבר רק בסוף, מכיוון שאחרת אנחנו נתבלבל. אתן יודעות, למה יש פה ניגודיות? כדי שבסוף יהיה מורכבות. אבל קודם צריך לעבור דרך, אתן מבינות על מה אני מדבר? אני מעביר קורס במכללה שנקרא ניגודיות ומורכבות. ניגודיות זה חשוב מאוד. אני רוצה להבין היטב את ההבדל בין אברהם אבינו לבין יצחק אבינו. מפני שאם אני לא, אם אני אגיד אברהם זה יצחק ויצחק זה אברהם או ההבדל, אז אני פספסתי את העיקר. אני לא צריך לטשטש את ההבדל ביניהם. אבל יחד עם זאת, אחרי שהבנתי היטב שראייה זה הפך משמיעה ושמיעה זה הפך מראייה, אז אני אהיה מסוגל בעזרת השם לנסות ולהבין מה יכול להיות באותן ההזדמנויות הגדולות שבחיי עם ישראל, כגון מעמד הר סיני וכגון לעתיד לבוא, רואים את הקולות. כי הרי אנחנו היינו נחמדים מאוד כלפי השמיעה, מה לגבי ראייה? אז אולי לא צריך ראייה. לא נכון. אנחנו אמנם עוצמים עיניים בזמן אמירת שמע ישראל, שכן, כמו שיאמר לנו תכף הכלי יקר, שכשמו כן הוא, אי אפשר לפעמים, זאת אומרת, עוד שנייה, השמיעה המובהקת היא דווקא בזמן שאני לא רואה, כי באיזשהו מקום בעולם שלנו, לא בהר סיני, בעולם שלנו השמיעה מפריעה לראייה, והראייה קצת מפריעה לשמיעה, ועל זה עוד נדבר. ולכן בזמנים, עוד שנייה, בזמנים מיוחדים, אני צריך לעצום עיניים כדי לומר שמע ישראל. אבל במעמד הר סיני, אבל בכל אופן, מה יש בראייה שאין בשמיעה? מה יש בראייה שאין בשמיעה? ובוודאי שאנחנו צריכים את העיניים, ועוד איך? הראייה היא מדויקת הרבה יותר. היא רואה את הפרטים. זאת אומרת, השמיעה תופסת, הנה זה הלוח שלי, הטבלה, כן? השמיעה תופסת את הכלל, ולכן היא כל כך פנימית, היא כל כך עוצמתית. אבל מצד שני אני רוצה את הכללים האלה לפרוט לפרטים. את זה עושה הראייה. אני יכול עכשיו ברגע זה לראות כל אחת מכן. אבל לפני כמה דקות, לפני שנכנסתי לכאן, שמעתי מי שמסדרת פה את העניינים, שהכיתה נמצאת שם, הכיתה. כן? שמעתי. אני את הכיתה לא רואה. כן? אני רואה כל אחת ואחת, אבל אני שומע על הכיתה. אם כן, לסיכום, השמיעה תופסת את הכלל, את המופשט, את הפנימי, את ה... אבל בצורה מאורפלת. אתן יודעות שאירפול זה מילה שבשפה שלנו היא שלילית, בשפת הרב קוק היא לא שלילית, ארפלי תואר. משה נכנס אל הערפל, כלומר, יש דברים שאי אפשר לתפוס אותם בפרטיותם החזותית, אלא רק בכלליותם המאורפלת במובן הזה. ולכן הוא נכנס אל הערפל. בסדר? מישהי רצתה לדבר? יפה, יפה. אני מוכן עכשיו להתחיל מעכשיו ליום עיון שבעוד שנה אנחנו נשאר פה לדבר על ראייה ושמיעה, שזה נושא שהוא, ובדיוק זה מה שרציתי להעלות כרגע, כל התורה כולה, לא פחות, כל התורה כולה זה ראייה ושמיעה, כלומר פנים וחוץ, כן? אבל עוד הפעם, מה שננסה להבין בסוף זה שאנחנו לא רוצים רק את הפנים, בוודאי לא רק את החוץ, אנחנו רוצים את הפנים בחוץ, אבל אנחנו עוד מעט נדבר על זה. כל רם? נכון, אני חושב שמה שאת אומרת מאוד מאוד דומה למה שמצאתי בפנקסי הראייה של הרב קוק, שהוא אומר, אומנם, הבדל יש בין ראייה לשמיעה, הראייה היא פועל החוש שהפועל הוא האדם הרואה, מה שאין כן, תמיד הפתיע אותי ודרך אגב, רומם אותי מאוד, מה שכתוב לגבי האבות למשל, וישא עיניו ביער, מה, ואם הוא לא היה נושא עיניו, הוא לא היה? לא. ככה משמע, וישא עיניו ביער. זה לא ככה שזה נכנס, לא תטור אחרי. אם כן, אומר, הפועל הוא האדם הרואה. מה שאין כן השמיעה. עיקר הפועל כאן הוא המשמיע. הוא המשמיע. אני שואל את עצמי, אם אני אתן לכם דוגמה לדבר הזה, במה שמורנו הרב צבי יהודה היה אומר לגבי מצוות שופר. מצוות שופר היא מצווה, כך הוא היה אומר, מצווה מאוד מיוחדת. זו מצוות עשה, נכון? דרך אגב, איזה מצווה? לתקוע או לשמוע? מחלוקת בגמרא, ההלכה היא לשמוע. קשור למה שאנחנו אומרים, כי לתקוע זה בוודאי פעיל. אבל שמיעה
זה פעיל, זה עשה. אם אתה עושה משהו, אתה לא תשמע, נכון? עד רבה, צריך להיות לגמרי בטל ממעשה כדי לשמוע. הלו כן? ולכן, למה זה נקרא מצוות עשה? מכאן אנחנו לומדים דבר שהוא מאוד עליון ושוב מאוד מאוד רחב, שהוא מתאים דרך אגב לאישיות של איזה אב? איזה אב קשור לשופר? איזה אב קשור לשופר? יצחק אבינו, יצחק אבינו, אילו של יצחק, אילו של יצחק. ולכן יצחק אבינו, תראו, כתוב בפרקי אבות, עשה רצונו כרצונך, כדי וכו'. אחר כך כתוב, בטל רצונו מפני... מה יותר? טוב, אני לא נשאל מה יותר, זה ייקח אותנו רחוק. אבל זה אברהם אבינו, עשה, העשיין הגדול, הפעלתן הגדול עלי אדמות, נכון? בשם השם. אבל יצחק אבינו הוא... מבחינת בטל רצונך, תחשבו, תחשבו מחוץ לשיעור, מה יותר, עשה רצונו כרצונך, או בטל רצונך מפני רצונו. בכל אופן, זה אברהם וזה יצחק. והשופר הוא באמת מבחינת זכותו, של, להזכיר זכותו של יצחק אבינו, מכיוון שהשופר הוא מצווה כזאת של אני... זו מצוות עשה, אבל מצוות עשה של אי עשייה. איך יכול להיות? תן, ככה הרב צבי יהודה היה מסביר, תן לקדוש ברוך הוא לפעול דרכך. בטל רצונך מפני רצונו, נפעלות עליונה, לא נפעלות נמוכה של העיניים, אלא נפעלות עליונה של האוזניים, של השמיעה. בבקשה?
התוקע מה? כן, שאלה מעניינת, אבל כן. מה?
טוב. אני רוצה לעבור ליישום הדברים, ואולי נדלג בינתיים, או שלא. אני רוצה לקרוא לכם את הכלי יקר, אבל את השני, קחו את הדף השני. בשתי מקומות מצאתי שהכלי יקר מדבר על העניין הזה, הכלי יקר שבעוד שנתיים ימלאו 400 שנה להסתלקותו מן העולם, הכלי יקר, כי שמו כן הוא. אני רוצה להגיד דבר אחד על הכלי יקר, כי גם בגלל שאני מתעסק בזמן האחרון קצת יותר, אבל גם בגלל שבאמת זה דבר מופלא מאוד. בכל התקופה הזאת של המהר"ל מפראג, שהוא ירש ממנו את הרבנות בפראג, והתוספות יום טוב, שהיה יום טוב ליפמן הלר, שהיה תלמידו המובהק של הכלי יקר, השלה הקדוש, שני לוחות הברית, שהיה חברו של הכלי יקר, הם חתמו על כמה מסמכים, ועד ארבע ארצות, ועד שלוש ארצות ביחד וכולי. כל אלה, זה מדהים, הם היו, הוא היה תלמידו של המהרש"ל, מי שנקרא ים של שלמה, מי שלומד גמרא בעיון לא יכול בלי הים של שלמה, אבל כל אלה שהיו ראשי ישיבות הכי גדולות, הכי עם תלמידי חכמים עצומים שהיו באותה תקופה, לפני כ-400 שנה, לא כתבו אף ספר אחד של הלכה או של עיון, שלא לדבר על פלפול, הם היו נגד פלפול תלמודי. כל ששת הספרים של הכלי יקר, הכלי יקר זה הפירוש שלו על התורה, אבל גם עוללות אפרים וגם שפתי דעת וכולי, כל ששת הספרים שלו היו, זה מילים שלי, דרשות לעמי. כלומר, הוא בא לעודד, לתקן, להוכיח, היו שם הרבה בעיות של עשירים שהיו מתהדרים כנגד עני, כל מיני בעיות כאלה ואחרות, להשיב את עם ישראל לזהותו המוסרית. בין היתר, הכלי יקר מדבר לא מעט על שמיעה וראייה, ובין היתר הוא אומר, עמוד 2 בדפים, הוא אומר, וייסע על בלעם, וייסע משלו ויאמר נאום בלעם בנו באור, נאום הגבר שתום העין, נאום שומע אמראל, אשר מחזה שדי יחזה, נופל וגלוי עיניים. מה שהוא הולך להסביר זה מדוע שומע אמראל. הוא מסביר בגלל שהוא שתום העין. תראו. כי כל סומה, סומה, איך אומרים? אם כן, עיוור. יותר פשוט. נקרא בלשון רזל סגי נהור, הרבה אור, לפי שהראייה הלבבית וסתם ראיית עיניים מכחישים זה את זה. ובהתחזק, כן, יש ראייה לבבית, איך אמרת, ראו את הקולות, כן? ויש ראיית עיניים. ובהתחזק אחד מהם יחלש השני, על כן הראייה השכלית הפנימית גדולה אצל הסומים, כי לא יטרידם הראות הגשמי, וכן יש נוהגים להעצים עיניהם בעת קוראם שמע ישראל. עוד פעם, זה לא הלכה מפורשת, זה מנהג כזה טוב, כדי לחזק הכוונה הלבבית, ויהיו עיניו למטה במדרגה וליבו למעלה במדרגה, על כן קרא את עצמו אחר שנסמת עינו של בלעם, אשר מחזה שדי יחזה, וקרא עצמו שומע אמראל, כי חוש הראות מכחיש גם חוש השמע, כי אין אדם יכול להשתמש בשני החושים האלה כאחד. גבירותיי, אני רוצה לעבור לשלב הבא וללמוד איתכן קטע מפרק שאתן מכירות מן הסתם היטב, לא יודע אם בעל פה, במלחמת דוד וגוליאת. אולי לא שמנו לב לציר הזה של שמיעה ראייה. בואו נעבור על זה שוב במהירות. ויאספו פלישתים את מחניהם למלחמה, זוכרים את כל הקונטקסט שם בתל עזקה, נכון? משהו פחד, איך היה אומר הרב בחך, זהו המבחן האמיתי של שאול המלך, שכפי שאנחנו יודעים לא יעמוד במבחן, כשהמפלצת הזאת, הגוליית הפלישתי הזה, הוא תמיד נקרא הזה דרך אגב, מבינים עכשיו מדוע? דיברנו קודם על המילה הזה, נכון? הוא מאוד מגושם, הוא מאוד עולם הזה. ודרך אגב, דוד, כשהוא יופיע בזירה, יקפיד לקרוא לגוליית, הערל הזה, הערל הזה. כולם כל כך מפחדים ממנו, הוא רוצה כאן לתת לימוד גדול מאוד. ויאספו פלישתים את מחניהם למלחמה, אז הרב בחך היה אומר שאותו ערל הזה רוצה, ברו לכם איש, אתם זוכרות? ברו לכם איש, מי זה האיש הזה? אומרים המפרשים, לשאול הוא מתכוון, הוא הרי רוצה לבזות אותו, להשפיל אותו, להראות שהוא, אני לא עשיתי שום קשר עם מאורעות של ה-24 שעות האחרונות, אבל בוודאי שהאויבים שלנו רוצים לבזות אותנו ולהשפיל אותנו, ואנחנו צריכים אחד כזה כמו דוד. תראו, ויצא איש הביניים ממחנות פלישתים, גוליית שמו. גוליית זה לשון גילוי, כן? זה קשור למה שדיברנו קודם, פנים חוץ, נכון? ראייה. הוא עובד, כפי שנראה, על חוש הראייה. זה הכוח שלו. גוליית שמו, מגת, גת הייתה עיר ואם של מלכות פלישתים, גובהו 6 אמות וזרת. תמיד חייכתי כשקראתי את הזרת הזו, אבל זה, שוב, זה עבודה בעיניים, איך זה נקרא? על העיניים, או, או, או דרך העיניים. וחובה נחושת על ראשו ושריון קסקסים, שומעים? הוא לבוש ומשקל לשריון 5,000 שקלים נחושת. טוב, נו, הבנו, יש פה... מצחת נחושת על רגלה וכידון נחושת בין כתפה. תראו ברדק, נדמה לי, הוא אומר, הוא כבר לא ידע איפה לשים עוד איזה נשק, אחד בגב ואחד ב... יש שם תיאור מאוד. ועץ חניתו, כמנור הורגים ולהב את חניתו, 600 שקלים ברזל ונושא הצינה הולך לפניו. טוב, נו, מה קראנו? תגידו אתם. מי לא יירא? זאת אומרת, מי שמסתכל, אפקט טלוויזיה. ויאמר הפלישתי, אני חירבתי את מערכות ישראל היום הזה, תנו לי איש ונלחמה יחד. וישמע שאול וכל ישראל את דברי הפלישתי האלה, ויחתו ויראו מאוד. אומר המלבים שיודע לשון הנביאים, והנה שאול וישראל נמוג לבבם מיראת הגיבור הזה, הגם ששמעו השמיעה הזאת לא הצילה אותה מן הראייה, הגם ששמעו דברי חירופיו, לא נמצא בה מי שילבש נקם תלבושת. אני ממשיך. ויגש הפלישתי השכם והערב, והתייצב 40 יום. אתן יודעות מה כתוב בגמרא, מדוע השכם והערב, מוכר לנו השכם והערב? אומרת הגמרא בסוטה, ויגש הפלישתי השכם והערב, אמר רבי יוחנן, כדי לבטלה מי? קריאת שמע, וואו. אם הגמרא הזאת לא הייתה כתובה, איך אומרים, אפשר היה לכתוב אותה, נכון? עכשיו שאני חושב, אנחנו מתחילים להבין איך הדברים האלה עובדים מאז ועד היום. אמר רבי יוחנן, כדי לבטלה מקריאת שמע שחרית וערבית, השכם וערב בשוכבך ובקומך. הוא ידע בדיוק איפה נקודת התורפה, כמו כל האויבים הגדולים שלנו. ותערוך ישראל ופלישתים, עכשיו עוד מעט דוד. ותערוך ישראל ופלישתים מערכה לקראת מערכה, ויתוש דוד את הכלים מעליו על יד שומר הכלים, וירוץ המערכה ויבוא וישאל לאחיו לשלום, והוא מדבר עמם, והנה איש הביניים עולה, גוליית הפלישתי שמו. זה אחרי שדוד מגיע לזירה, מגת ממערות פלישתים, יש על זה דרשות, וידבר כדברים האלה, וישמע דוד. אופה, השמיעה הזאת תהיה כמו וישמע שאול או לא? וכל איש ישראל בראותם את האיש, וינוסו מפניו, ויראו מאוד, הם תחת האפקט החזותי. ויאמר איש ישראל, מי זה איש ישראל? ביטוי מופלא. אומר איש ישראל, הראיתם האיש העולה הזה? כי לחרף את ישראל עולה. והיה האיש אשר יקנו יאשרנו המלך עושר גדול, ואת בנו ייתן לו, ואת בית אביו יעשה חופשי בישראל. יש לנו עוד 10 דקות, נכון? תודה. ויאמר דוד אל האנשים העומדים, הנה דוד נכנס לתמונה. ויאמר דוד אל האנשים העומדים עמו לאמור, מה יעשה לאיש אשר יכה את הפלישתי על אז? רגע, אז מה צריך להבין פה? שהוא מאוד מתעניין בשכר שמגיע לה, ככה אפשר היה להבין, לא? אבל תקראו עד הסוף. והסיר חרפה מעל ישראל, כי מי הפלישתי הערל הזה? כי חרף מערכות אלוהים חיים, הוא רוצה לנקום בזה שהוא חרף מערכות אלוהים חיים. אחרת מה סוף הפסוק, אומרים המפרשים, עושה עם ההתחלה? עם כל העניין שלו, זה, הוא לא שמע טוב מה השכר שמגיע למי שיתגבר על המפלצת, אז זה בוודאי לא מתאים למה שבסוף הפסוק, אלא להפך. הוא רוצה להתחיל לחנך, להיות המחנך הלאומי של עם ישראל, בדיוק זה שאנחנו צריכים, ובדיוק זה שיוצא מן הימי העיון האלה, שבתימלא הארץ דעה את השם. שמעתי את הרב סלי אתמול אומר ברעיון שיש פה 6,000, כמובן על פני 3 ימים כנראה, ותימלא הארץ דעה את השם. אם כן, מכאן מתחיל לצאת אותו מחנך לאומי שעליו אנחנו מדברים. תראו, הוא מחנך את עם ישראל לשמיעה שתגבור על הראייה. הוא רצה המפלצת לבטל עם ישראל מקריאת שמע השכם והערב. בא דוד המלך, עדיין דוד, ודוד הזה הוא בא מחנך את עם ישראל להעדיף, להקדים את השמיעה על הראייה. תראו, לעומת האחים הגדולים, ככה הם תמיד נקראים, נכון? וישמע אליאב, כמו וישמע שאול. וישמע אליאב אחיו הגדול, אתם זוכרים שדוד תמיד נקרא הקטן, קטן, הוא מרוכז מה שנקרא. כן. וישמע אליאב אחיו הגדול בדברו אל האנשים, ויחרף אליאב, הוא כעסן כזה בדוד, ויאמר למה זה ירדת ועל מי נטשת מעט הצונה הנה, איזה ביזיון. במדבר אני ידעתי את זדונך ואת רוע לבבך, מה הביזיון הכי גדול? כי למען ראות המלחמה ירדת. אתה רוצה לראות? לא, לא, לא. דוד רוצה לשמוע. ואני מגיע מכאן לסיכומים שלנו. בתהילים קודם כל, אנחנו מכירים את הפרק הזה, פרק ממחת, שאנחנו קוראים ביום שני, מזמור שיר ליום השני. וזה מעניין כי זה קשור לבני קורח, ובני קורח הם מתקנים את המחלוקת של קורח, שכתוב במדרש שקורח, איפה מקור המחלוקת? מתי נבראה המחלוקת? שאלה מוזרה. ביום השני, כי שניים זה חלוקה, לא מחלוקת, חלוקה בין המים העליונים והמים התחתונים, ולכן ביום השני לא כתוב כי טוב. ביום השלישי כתוב כי טוב, כי החלוקה הזו היא נחוצה כדי להגיע ליום השלישי. אבל קורח שורש נשמתו ביום השני, ולכן הוא בא לחלק, הוא בא לחלק בין שמיעה לראייה לענייננו. ולכן המזמור הזה של יום שני, שהוא מוקדש על ידי דוד, ותראו איך הכל עכשיו מצטרף, דוד מקדיש את הפרק הזה למי? לבני קורח. ושם כתוב, וזה פרק שהוא כולו על ירושלים, תיבנה ותיכונן במהרה בימינו. הפרק הזה, באמצע הפרק הזה, כאשר שמענו, כן ראינו, זה הסיסמה, זה הכותרת. יכולתי לתת אולי את הכותרת הזאת לכל השיעור, כי אתן רואות שלא רק על גרים דיברנו, אלא גם על עצמנו. כאשר שמענו, כן ראינו. אני חושב שזו הסיבה של, אני חוזר להתחלה, זו הסיבה שהגמרא, אתם זוכרות את הסתירה שהייתה בין שתי הגמרות שהבאנו? האחת שאמרה שמלמדים את הגר, אתה רוצה להתגייר, מלמדים אותו, זאת אומרת, מי שבא ואומר, אני רוצה להתגייר על מנת לקבל את כל התורה כולה, חוץ מדבר אחד, לא מקבלים אותו. מצד שני, כתוב שמלמדים אותו מקצת הלכות חמורות, מקצת הלכות קלות. אז ראינו סתירה בין הדברים. התשובה היא, תלוי, בבחינת מצוות, בבחינת הפרטים של התורה, מלמדים אותו מקצת. כי גם יהודי לא מתכווה, לא, 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 לא שומר 100% של, הוא משתדל, הוא רוצה, ולכן הוא מקבל בכלל את כל התורה כולה. זה הכלל, זה השמיעה שנדרשת ממנו. הסיפור שסיפרתי לכם עם הרב צפניה דרורי ואותו אחד שהיה מופלא, במה הוא היה מופלא? מופתי בפרטים, במצוות, בלימודים, בקושיות, בתירוצים, אבל במהות, בדעות, בעזיבת הנצרות שממנה הוא בא. ואני ראיתי ושימשתי את הרב צפניה דרורי בזמנו, שדיבר עם גר אחד שבא גם כן מהנצרות, והוא היה דווקא מאוד מאוד כנה ומאוד לא כמו ההוא, ומאוד מאוד ישר, ובאמת הוא ענה בישרות, שהוא סיפר סיפורים על הכמרים שמבקשים כסף כדי למחול על העוונות וכל מיני כאלה סיפורים מזעזעים. אבל כשהגיע בשיח לפיתומו הרב צפניה לשאול אותו, אבל תגיד ככה בינינו, כאילו אינטימי כזה, סוף סוף, אותו האיש, הוא עשה טוב לאנושות או לא? הבחור הזה לא היה מסוגל להגיד שהוא עשה רע לאנושות. ושם הוא אמר לו, לך תלמד עוד שנה, ניפגש בעוד שנה. בדעות, באמונות ודעות, בכלל, בשמיעה, שם אנחנו חייבים 100% של קבלת התורה. בפרטים אנחנו, כמו כל היהודים, הוא מקבל את הכל ומשתדל לעשות את המרב, נכון? הדברים הנוספים שלמדנו, אני חושב, נוגעים באמת לכל אחד וכל אחת מאיתנו. ואני רוצה לסיים במה שאפשר להעביר, בבקשה, עוד את ה... יש לי עוד שתי דקות. מאמר של הרב קוק, שאפשר למצוא אותו במאמרי ראייה, כי הוא מאמר קצת ארוך, אז אנחנו רק נקרא מהפסקה השנייה. זה נקרא על גרי הצדק. תראו איך הוא מדבר באהבה גמורה אל אותם הגרי צדק. שפעת הקודש של המשם ממקור בית חייה אשר יתפשט לעתיד על כל המטבל. הרי הגרים הם הגשר שלנו עם המימד האוניברסלי של תורה. הרי סוף סוף אנחנו צריכים להתחיל בכל זאת קצת קצת להתקדם. נכון, העיקר מופנה, איך אמרנו, דוד המלך, והחינוך הלאומי שלנו, והחינוך לפנים כלפי חוץ ולא לחוץ כלפי פנים, והדברים ארוכים. נכון, זה העיקר. אבל בכל אופן אנחנו צריכים איזשהו ממד, איזשהו פתח, איזה סדקים כלפי העולם כולו. הרב קוק בכמה וכמה מקומות לא פותר אותנו ולהפך מן המלאכה הזאת. והגרים הם בעצם הגשר, שמתם לב שהם הדרים נקראים גרים. כן? גר, הכוונה זר, אבל הוא זר שבתור, שהפך להיות אחד מאיתנו. יתפשט לעתיד על כל עמי תבל, מראה היא בכל דור ודור את ניצוצי ברקיה על ידי הנפשות הפניניות המפוזרות בגויי הארצות, שמהם באים לנו גרי הצדק, שאנו חייבים לאוהבם במידה טובה כפולה. אני רוצה לסיים עוד דבר אחד שקשור לגרים, וזה מסביר למי שמתעניין בתחום הזה. בזמן האחרון היו דיונים רבים בין חוגים שונים לגבי האם אפשר לבטל את הגיורים של חוג אחר. אתן מבינות על מה מדובר, אולי יודעות בדיוק על מה מדובר. בכל אופן, גם כאן הדברים הם ברורים לגמרי. מצד אחד כתוב בגמרא, קידושיו קידושין. אי אפשר, אסור לבטל תכלית האיסור. לבטל גיורים שנעשו על ידי בית דין בר סמכה אחר. אבל הנה דיברתי על אותו הגר מיסיונר שהיה אצלנו, והרב שאמר לי שכבר מאות בשנים לא נעשה, אבל סוף סוף הוא עשה, הוא ביטל למפרע את הגיור. אז איך יכול להיות? תשובה, לאור מה שלמדנו כאן בתנך, בדעות אפשר לחזור ולבטל, וזה דבר נדיר מאוד כמובן, אבל בדעות אפשר לבטל. בפרטים, בגלל שהוא לא קיים איזה מצווה כזאת או אחרת, נו, יש גם יהודים שלא קיימו איזה מצווה כזאת או אחרת. יהי רצון שנזכה בעזרת השם להעמיד כאשר שמענו כן רצון.